לעשות היום זה לעבור על כמה דוגמאות רק כדי לראות את היישום של הדברים. היום אני מקווה לסיים את זה. לסיים את החלק הזה. דיברנו על, על קונפליקטים, דיכוטומיות וסתירות או פרדוקסים. אז אני אסיים את זה, אני אעבור ל... אני אעבור אחרי זה בשיעור הבא לפרדוקסים ואחרי זה ללולאות וכל מיני דברים כאלה. אבל היום נגמור את ענייני הדיכוטומיות. טוב, יש כמה הקשרים, כמו שאמרתי בהתחלת הסדרה הזאת, שבדרך כלל כשאני רואה ויכוח לוהט בין שני צדדים, אני מוצא את עצמי לא מסכים עם אף אחד מהם. זה בעצם הייתה המוטיבציה להתחיל לשאול איך מפרקים דיכוטומיות, כן? איך חורגים מהתמונה הדיכוטומית. אז אני אביא היום כמה דוגמאות פשוט מהביוגרפיה, זאת אומרת, דברים שעליהם חוויתי את העניין הזה. טוב, דוגמה אחת שכבר דיברנו עליה, דוגמה שמעת איברים, אז אני לא אחזור על זה שוב. אני רק אזכיר שבעצם מקובל לחשוב שהוויכוח הוא על קביעת רגע המוות, כי אני מדבר על קצירת איברים בין המוות המוחי למוות הלבבי. יש איברים שרק אז אפשר לקצור אותם, אחרי המוות המוחי זה כבר אבוד, כמו לב, ריאות וכדומה. וכמובן לפני המוות המוחי לא שייך, כי אתה הורג את הבן אדם, זה ודאי לא רלוונטי. אז מה שנשאר זה בין מוות מוחי למוות לבבי. אז יש ויכוח, יש כאלה שאומרים שמותר, יש כאלה שאומרים שאסור. מה הוויכוח? הוויכוח הוא מה רגע המוות. אם רגע המוות הוא המוות מוחי בא לפני מוות לבבי, אז המוות המוחי, אם רגע המוות זה המוות המוחי, אז בין מוות מוחי למוות לבבי בעצם התורם כבר מת. לא התורם שבין מוות מוחי למוות לבבי. אז התורם כבר מת. אז ברגע שאני מוציא ממנו את הלב שלו, לא הרגתי אותו כי הוא כבר היה מת. אז אני יכול לקחת את הלב שלו, להשתיל אותו לבן אדם אחר ושיחיה. בעזרת השם. לעומת זאת, אם אני מבין שרגע המוות הוא המוות הלבבי, אז לפני המוות הלבבי, בין שני הרגעים האלה, הבן אדם עכשיו חי, ואם אני לוקח ממנו את הלב, אני הורג אותו. אני הורג בן אדם חי. אסור להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון. אז כיוון שככה זה אסור, וככה מקובל, כל הוויכוח בעצם מתנהל סביב השאלה, מהו רגע המוות. ושוב, אני שואל את עצמי, משהו פה לא היה נראה לי הגיוני. ואז שאלתי את עצמי, רגע, אולי יש גם אופציה שלישית. מי אמר שרק או שהוא מת או שהוא חי, אולי יש אופציה שלישית. האופציה השלישית הזאת, כמובן, אפשר עכשיו ליישם את כל הכלים שדיברנו עליהם, אבל שניים לפחות מתבקש ליישם. אחד מהם זה שיכול להיות שזה לא בינארי, מת או חי. אולי יש משהו שהוא חצי מת, או קצת מת, או לא לגמרי מת. או בניסוח אחר אני אומר שזה, אפשר לנסח את זה כך או כך, אבל זה די דומה בסך הכל. אמרתי שעוד טכניקה זה בעצם לחפש מה ההנחה המשותפת לשני הצדדים בדיכוטומיה ולנסות לתקוף אותה, ואז בעצם יכולות להיוולד לנו עוד אופציות. במקרה הזה ההנחה המשותפת היא שאסור לקחת בן אדם חי ולהרוג אותו כדי להציל מישהו אחר. זה כולם מסכימים. עכשיו הוויכוח הוא בשאלה אם הבן אדם הוא חי או לא, נכון? אבל כולם מסכימים להנחה ההלכתית, כן, הנורמטיבית, שאי אפשר לפגוע באדם חי כדי להציל מישהו אחר, להרוג באדם חי כדי להציל מישהו אחר. אבל האמת ששווה לבדוק את זה. מי אמר שזה נכון? כשאנחנו חוזרים לגמרא, הגמרא אומרת למה אסור להרוג את האחד כדי להציל את השני, מציל עצמו בנפש חברו, זה ירד ועל יעבור. למה? מי אמר? דמא דידך סומק תפי, דמא דהי גברא סומק תפי. בסדר? אתה לא יכול לדעת, אין עדיפות לדם שלו על הדם שלו. טוב, אם זה כך, אז אולי במצב שבו יש עדיפות לדם של אחד על השני, אז כן אפשר. אם כל הנימוק הוא שאי אפשר להרוג את האחד כדי להציל את השני, כיוון שערך החיים שלהם זהה, או שאין לי שום אינדיקציה לזה שיש הבדל בערך החיים שלהם, אז במקום שבו אני כן רואה הבדל, יכול להיות שיהיה יתר. עכשיו, כשנכנסים יותר לפרטים, אני אומר, היתר הזה הוא רק אם הוא מסכים. עדיין, למרות שיש הבדל. רק אם הוא מסכים. אני מדבר, אפילו אם הוא מסכים זה לא טריוויאלי. אסור לך להסכים להתאבד, או להסכים שיהרגו אותך, או להרוג את עצמך כדי להציל מישהו אחר, גם זה אסור. כמעט לכל הפוסקים, שאמרתי, ועוד מה אם אני רוצה להגיד, לפחות על ספק, בשם הירושלמי, שאפשר למסור את עצמי לספק פיקוח נפש כדי להציל ודאי חיים של מישהו אחר. אבל אפילו בזה כמעט כל הפוסקים חולקים על זה. אז לכן, בעצם, במצב כזה, יכול להיות שאם באמת ערך החיים של ה... ערך החיים של התורם, אז אפילו בהנחה שהוא חי, אולי אפשר לקחת לו את הלב בשביל להציל את השני. כי מה שהוא מפסיד זה חיים בעלי ערך נמוך, והוא ירוויח חיים בעלי ערך מלא. ובמצב כזה אי אפשר להגיד מי אמר דדמא דידך סומך כפי, כי כן, דמא דידך סומך כפי. עכשיו עוד פעם, אני לא נכנס לכל הוויכוחים שכבר ניהלנו עם המדרון החלקלק והכל, אני רק מנסה להראות את צורת החשיבה הלוגית. לא חשוב לי כרגע אם תסכימו או לא תסכימו לשורה התחתונה, יש עוד הרבה מה לדון על העניין הזה. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, זאת הדגמה לזה שכשאנחנו מציגים לפנינו דיכוטומיה, ותשאלו כל פוסק, תשאלו כל מי שחושב על השאלה הזאת, הוא יגיד לכם, יש רק שתי אפשרויות, אין יותר. הוויכוח הוא רק בשאלה אם הבן אדם חי או מת. אז אני אומר, מה פתאום? בואו נסתכל רגע מה ההנחה המשותפת. ההנחה המשותפת היא שאם הוא חי, אז ברור שאסור. כל השאלה זה אם הוא חי או מת. לא נכון. יכול להיות שגם אם הוא חי זה מותר. לפחות זה ודאי יכול לפתוח אופציה שלישית שצריך לשקול אותה. או שמקבלים אותה או שלא, אבל הנה, זו דוגמה ליישום של הלוגיקה הזאת של לתקוף את ההנחה המשותפת כדי לייצר נתיב שלישי.
לא, אבל למה יש הנחה משותפת? כי כולם הבינו שהעניין של דם יותר סמוק זה כאילו דוגמה שאין דבר כזה.
בסדר, מי אמר?
מה?
מי אמר?
לא, כי אתה לוקח את זה ברצינות, דם יותר סמוק. אבל הם הביאו את זה בתור דוגמה למשהו שלא קיים דבר כזה, בגלל זה יש את ההנחה.
אני לא מצפה שתסכימו כרגע למה שאני אומר. אני מצפה לזה שתראו שיש עוד אופציה שלישית. עכשיו יכול להיות שאתה בסופו של דבר תגיד נכון, אבל אני לא מזדהה עם האופציה השלישית. אין לי בעיה, אני לא מדבר כרגע על השאלה ההלכתית מה לעשות. אני רק מבחינתי זה רק דוגמה לצורת הלוגיק, צורת החשיבה הזאת. שבחשיבה הזאת אנחנו פתאום רואים שצצות עוד אופציות שבדיון לא עולות. בדיון מציגים בפניך או שאתה שואל לנו או לצרנו, כן? זה תמיד הדיכוטומיות. הלנו אתה עם לצרנו. ובעצם אני אומר, לא, אני לא לנו ולא לצרנו. יש אופציה שלישית. עכשיו, אני גם במקרה מסכים עם האופציה השלישית, אבל זה דיון אחר. אני מבחינתי כרגע הנושא שלנו זה הלוגיקה, לא השתלת איברים.
לא, אבל אני איתך.
אוקיי.
אני רק אומר שבמקרה שלך, ויכול להיות שבכל המקרים, לא כולם טיפשים. אם יש... רגע, אתה אומר לי כן בערך.
לא, אני לא חושבים על כל האפשרויות.
לא, אם יש שתי הנחות שמאה אחוז מהאנשים... כנראה שלא קיימת אופציה שלישית.
מי אמר?
אז הנה אני מביא לך דוגמה...
אתה מפרגן נורא לאנשים.
אני מביא לך דוגמה...
מה שהם טיפשים, אבל מה שאפשר לשאול, לא עוד אופציות.
לא תמיד שאנשים מתבקרים אחד מהם טיפשים.
כן, ולא תמיד גם שאחד מהם צודק.
לא, כל העולם מסכים שאתה, כמו שאמרת כרגע, כל העולם מסכים שאו שהוא חי או שהוא מת.
נכון.
פתאום אתה מביא... אז יכול להיות שכל פעם שיש ויכוח כזאת, ההנחה הזאת שיש משהו שלישי, יכול להיות שזה, הנה, פה אני אומר, מלכתחילה זה לא קיים כי הם הביאו את זה בתור...
זה מה שהם אומרים, אבל אני אומר, כשאתה מציג את האפשרויות בפני בן אדם שלישי, נגיד, בן אדם אחר, אתה צריך להציג לפניו את כל האפשרויות, עכשיו שיחליט אם הוא מזדהה, יכול להיות שהוא לא יזדהה עם האופציה השלישית, אין לי בעיה. אבל אני אומר, הלוגיקה הזאת מאפשרת לנו לייצר אפשרויות שבמבט ראשון לא נראות קיימות. לכן, שאלה אחרת אם אני מסכים להם או לא, שני הצדדים ודאי לא מסכימים לזה, אוקיי, אני יודע, חלק מהצדדים חשבו על זה ולא מסכימים, אני לא כולם טיפשים. אני רק אומר שכדאי לחשוב בצורה הזאת, כי זה מציב, נוצרות עוד אופציות, זאת אומרת, זה מציף עוד אופציות, אוקיי? עכשיו תחשוב אם אתה מסכים עם זה או לא מסכים עם זה.
למה לא לקחת ברצינות את הניבוק שעומד מאחורי? העניין של למה...
בסדר, זה כבר ויכוח,
אבל... למה לעשות מזה שזה בדיחה?
לא, זה כבר ויכוח לגופו של עניין, אבל אני אומר עוד פעם, מה בעצם חשוב מבחינתי זה הלוגיקה? לא אכפת לי כרגע...
זה לא לגופו של עניין, זה על הטכניקה שאומרת שכאשר יש שתי דעות סותרות, אני רוצה לבדוק מה הנימוקים שעומדים מאחורי הדעה הזאת. ולקחת את הנימוק הזה ולנסות.
זה מה שאמרתי. מתי אומר, בסדר, אבל אני לא מסכים כי... או אולי לא מסכים, או שהם לא מסכימים, המתווכחים, כי הנימוק הזה הם לא לוקחים אותו ברצינות. אגב, הכסף משנה גם לא לוקח אותו ברצינות. הזכרתי את הכסף משנה הזה, נדמה לי. הכסף משנה כותב שמי אמר דדמא דידך סומך כפי, זה רק סתם בשביל לתת לך טעם בפה, זה לא הטעם האמיתי. הוא אומר את זה על הירושלמי בתרומות שמובא ברמבה ביחוד יסודי התורה בפרק ה' על עיר שצרו עלי הגויים ואומרים תנו לנו אחד מכם וכתוב שם בירושלמי שאסור לתת אף אחד אפילו אם יהרגו את כולנו הם אומרים שאם לא תתנו הורגים את כולכם אסור לתת אחד אפילו אם הורגים את כולנו אלא אם כן היה אחד מטעם המלכות וגם על זה יש ויכוחים אבל במצב הרגיל, בן אדם רגיל, נורמלי וסביר לא בן אדם, לא פושע, לא כלום אסור לתת אותו למה? שאלה גדולה, למה? כי כמו ששואלים כולם, כולל הכסף משנה וכל הנושא כלים של הרמב״ם, שהרבה שואלים את זה, הרי בעצם למה אסור, באופן עקרוני מה שאסור להרוג את האחד כדי להציל את השני זה בגלל מי האימא. אדם שלך לא עדיף מהאדם שלו, אבל הרי כאן, ברור, כאן הרי הוא ימות יחד איתנו, אם לא נמסור אותו יהרגו את כולנו. אז הוא בן כה וכה ימות. לא, אני אומר, בהנחה שנגיד זה בטוח, כולנו מתים. הלחם משנה באמת רוצה להגיד, טוב, אולי אבל בכל זאת הוא ינצל, אתה לא יכול להיות בטוח ולכן. אז הסברים דחוקים, כי אנחנו מדברים על מקרים היפותטיים הרי. אבל במקרים ההיפותטיים אני מדבר על הרמה הערכית, זאת אומרת, מה, במצב היפותטי כזה שברור שכולנו נמות. בפשטות כתוב בירושלמי ובעקבותיו ברמב"ם שאסור למסור אותו בן אדם. עכשיו זה לא עומד במבחן של מי אמר דדם עדידה תשומת שפי. ושאם זאת הייתה הסברה, אז בעצם היה צריך לסור אותו כי הוא לא יכול למות. אז דמו ודאי פחות אדום מדמנו, אנחנו יכולים להינצל. אז קודם כל, אנחנו רואים שהכסף משנה אומר אם לוקחים את הסברה ברצינות, אז כן מרגיש מקום לשיקולים האלה. הנה, אחד שבן כל וכה ימות, דמו פחות אדום, למרות שכרגע הוא חי. חיי שעה הוא יפסיד, בסדר, חיי שעה זה פחות אדום מאשר חיי עולם. אבל הוא באמת לא מקבל את זה, כמו שמעתי אמר, כי ואז הוא אומר, דבר סופר דחוק שאין שום סיבה להגיד אותו, ולכן זה אני לא, 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 את זה אני לא לוקח ברצינות. מה שכסף משנה אומר שמה, זה שבעצם יש טעם אחר, ככה היה מקובל לחכמים שלא הורגים את האחד כדי להציל את האחרים, אפילו במקום שלא מתקיים, מי יהיה מרדדה מדידה סומק שפי. ומה שאמרו בגמרה, מי יהיה מרדדה מדידה, רק בשביל לתת טעם או משהו כזה. איפה זה יצא, זה פשוט. בסדר, הוא אומר את זה כי אין לו תשובה, אבל יש תשובה טובה, אז אני לא צריך להגיד את זה. כשאני אמרתי את זה פעם, אני חושב, אני לא זוכר. התשובה היא שזה זה, 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 זה הלכות חילול וקידוש השם, זה לא הלכות שמירת הנפש. זאת אומרת, בגלל הקידוש השם שבזה, לא מוכנים שיהודים ייתנו מישהו למיטה, אפילו בשביל להציל אותם, אבל זה רק הלכות קידוש השם, לא, לא בדינים של שמירת הנפש.
כשאומרים את השם שלו, אז כן אותם.
מה? לא, אפילו זה לא, רק אם הוא חייב מיטה למלכות, וגם על זה כתוב שמידת חסידות לא למסור. רבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא, אחרי שהוא עשה את זה, ואליהו הנביא אומר, אני לא מוכן לדבר איתך בכלל, בגלל שעשית את זה, כי מידת חסידות אפילו כשיש שם, ואפילו כשהוא חייב מיטה למלכות, לא רק שיש שם. והמלך אומר, אני רוצה אותו, ואם לא תיתנו לי אותו, אפילו אז מידת חסידות לא למסור אותו. אבל אז ההלכה מאפשרת כן, רק מידת חסידות לא.
אז זה מראה שיש משהו בכזה. אם ההלכה מאפשרת כן, זה אומר ש...
לא, כי כשהוא חייב מיטה למלכות, אז זה לא חילול השם. מיד המלכות הדין, הוא חייב מיטה למלכות. משהו אחר. בסדר, למלך מותר להרוג, זאת ההנחה של ההלכה, של חז"ל. אוקיי?
הרב, אני מקבל את התזה הזאת, אבל משהו בכל זאת, אין שום דבר בין הרי בעולם.
מה אין שום דבר?
שהוא בין הרי בעולם, זאת אומרת, אחד או אפס. אפילו במחשבים שזה אחד או אפס, אז בדיוק, 2.5 וולט, זה לא אפס ולא יכול. אני תמיד יכול לתקוף הרי איזשהו, איזושהי נקודה, זה לא צריך.
זה מה שאני אומר, נכון? אני מביא פה דוגמאות.
אבל אז אני לא מדבר על מחשבים. זאת אומרת, אפס ואחד זאת שפה. אז 5 וולט זה אחד, 2.5 זה לא. אוקיי. עכשיו...
אין 2.5 במחשבים, יש 0 ו-1.
בדיוק, יש 0 ו-1. אז אני אבוא אגיד להם, למה אתם אומרים כך? יש 2.5.
תלוי, אם אתה...
יגידו לי, תשמע, נכון שיש 2.5, זה גם אנחנו יודעים.
מבחינתנו 0 זה כל מה שקטן מ-5, מה זה 2.5? 0 זה לא 0 וולט.
אני אומר...
0 זה כל מה שקטן מ-5 וולט.
לכן אני אומר, כי אני תמיד יכול להגיד, מה זאת אומרת, 0 או 1 אין בשום דבר באמת.
ברור.
וכאילו...
רק השוטות מתמטיות.
הכל אפשר לתקוף, זאת אומרת, זה לא איזה... זאת אומרת...
כל הדיגיטציה שעושים למחשבים, המעבר מאנלוגי לדיגיטלי זה בדיוק בשביל זה.
בשביל
לברוח את הבעיה הזאת. כי בחיים האמיתיים, בחיים האנלוגיים, אין אפס או אחד.
זה רצף.
אז קוטעים את זה בחמישה וולט והולכים מספיק רחוק, או אפס או עשר, כדי שלא יהיה בכלל בתחום האפור, ואז אתה יכול להיות רגוע שזה עובד עם אפס ואחד, אבל בחיים זה לא הולך.
ובגלל זה אני אומר, בחיים אין
דיכוטומיות
בכלל, זה לא
שחיל לפתור
אותם.
לא, לכן אני אומר, דיברתם על פרדוקס הערימה, וזה שבעצם כל מושג יומיומי חשוף למתקפות בדיוק כך.
מה שלדעתי הפריע לו זה שכאילו, ברגע שאתה בא ואתה אומר, זה כאילו, האופציה הזאת של 2.5 אנחנו יודעים עליה, אבל כאילו יש לנו במשחק.
זה האופציה הראשונה, שאמרתי שאולי הוא רק חצי חי. זה הפשרה. כאן דיברתי בשפה אחרת, למרות שאמרתי שזה די דומה. שפה אחרת אמרתי, לא, הוא חי לגמרי, אבל ערך חייו פחות, וכיוון שכך זה נדחה. בפני החיים שלו ששווים יותר. אפשר כמובן להגיד מה זה ערך חיים פחות, זה אומר שהוא חצי חי. אפשר לתארגן את שני השפות האלה.
כולם מסכימים על הרגע הסתם, לא שאני נכנס לסטודיה הזאת, אבל כולם מסכימים שרגע המוות, זאת אומרת, על זה שמוות מוחי, כולם מסכימים שלזה קוראים מוות מוחי? זאת אומרת, זה בקונצנזוס?
כן, לא, מה זה קונצנזוס? יש קריטריונים רפואיים ש...
שהם כאלה אחרים שגם אותם אפשר לתקוף.
ודאי, נכון. אבל בקהילה הרפואית התקבלו הקריטריונים האלה, ובוא נגיד לצורך הדיון, שאם מתקיימים הקריטריונים האלה, אז הבן אדם אין לו שום תפקודים של אדם חי, והוא גם לא חוזר יותר.
וגם אין שום סיכוי
שלו. הכלל הוא שהוא לא חוזר. זה מתקיים שם לפי הסטנדרטים האלה. דיברתי עם רופאים, וגם קראתי חומר, לא ידוע על אף חריג. זאת אומרת, אין אף מקרה, היה משהו בדנמרק לפני איזה שנה או משהו כזה, וגם על זה יצאו טענות, אני לא יודע מה יצא בסוף, הקימו איזה ועדת בדיקה, האם הייתה רק טעות בערכת המדדים, או שהמדדים עצמם לא משקפים, זה מאוד חשוב.
אני רוצה להגיד, כמה דקות היו?
מה?
כמה דקות היו?
מה?
שהיה מהוויכוחי וחזרו.
כן, אני לא יודע, הרופאים אומרים שלא, יכול להיות שאחד הקריטריונים הוא שאתה מחזיק מעמד זמן. יכול להיות, אבל לא משנה, אם מתקיימים...
מה? יכול להיות שהחמרת יותר מדי. אם לא היה אף חריג והקריטריון מצוין, זה אומר שלקחו עוד כאילו ספר.
כן, כן, ברור.
אז גם זה לא בסדר, כי...
בסדר, אבל אתה לא יכול לדעת מה לעשות. עכשיו השאלה, מה לעשות בדין הספקות?
לא משנה.
בדין הספקות.
לפחות אז. לפחות אז.
לא. לפחות אז בסדר, אבל הוויכוח יכול להיות על לפני.
בסדר, אז על לפני, אני לא יודע לפתור אותו.
קודם כל,
זה... אוקיי, צריך לחשוב על זה לחוד, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אני אומר, את הלוגיקה שאני מציג, לפחות עובדת על מעבר לטווח הזה. עכשיו עוד פעם, יש גם דיני ספקות. אני אומר, אם הוא ספק מת והוא חי לגמרי, אולי גם אין ספק מוציא מדי ודאי. אפשר גם לעבוד בדיני ספקות, אבל לא משנה לי, אני רק רוצה להציג את הלוגיקה, זה פחות... פחות חשוב. טוב, זה דברים, אני אומר, דיברנו על זה כבר, והתפקחנו על זה. אני רק מזכיר את זה בתור דוגמה טובה להתרת הדיכוטומיה. דוגמה שנייה, זה אבולוציה. גם את זה דיברנו באחת השנים הקודמות, אני כבר לא זוכר, לא כך מזמן אני חושב, על הוויכוח בין בריאתנים לנאו-דרוויניסטים. כן? שגם שם יש איזושהי הסכמה שאו שאתה לנו או שאתה לצרם, כן? אם אתה מאמין אז אסור לך לקבל את האבולוציה, ואם אתה נאו דרוויניסט אז אסור לך להיות מאמין, או לא עקבי להיות מאמין, אוקיי? אז, וזה מוסכם על שני הצדדים, עוד פעם, זה מוסכם על שני הצדדים. הוויכוח הוא בשאלה באיזה משני הצדדים הלא קומפטיביליים האלה אתה בוחר. אלה בוחרים את הבריאתנות ואלה בוחרים את הנאו דרוויניזם, כן? כמו שוולף פותח את הספר שלו, הרב וולף, אתה שמעתי ממישהו, לא ראיתי את זה בפנים, הוא אומר, המדע שקר ותורתנו אמת. הצהרה. אה? הרב וולף של הסמינר בתל אביב. כן, טוב, אז זה עוד אחד מפניני החוכמה. בכל אופן, אז ההנחה היא, אבל באמת ההנחה הוולפית הזאת, שאומרת שאו שהמדע שקר ותורתנו אמת, או שתורתנו שקר והמדע אמת. אין אופציה שלישית. אז זה עוד פעם בעצם איזשהו סוג של דיכוטומיה, ולפחות ביחס לאבולוציה, נדמה שכבר השתחררנו ביחס להרבה דברים. ביחס לאבולוציה, איכשהו לפחות בשכבות הרחבות של הציבור, זה עדיין נתפס כך, משני הצדדים.
כל העולם.
כן, כן, גם בין האתאיסטים וגם בין המאמינים. זאת אומרת, זה נתפס בשני הצדדים באופן הזה, שעל זה כבר דיברתי בעריכות, ולכן אני גם כן, אני לא אעריך, אני רק רוצה להביא את זה כדוגמה, שגם כאן זה פשוט לא נכון. פשוט לא נכון. ההנחה הזאת שיש חייבת להיות סתירה היא לא נכונה.
גם הוא לא חושב כך.
מה?
גם הוא לא חושב כך לדעתי.
מי זה הוא?
מהוולף.
אה, אני לא יודע.
יש לו חלק בתוך איזה מדעים אחרים.
יכול להיות, כן. יכול להיות שהוא לא חושב בכלל. המחשבה שקר בתורת האמת. טוב, בכל אופן, הנקודה פה, כשעושים איזשהו ניתוח, אני עוד פעם מזכר מזה, כי על זה דיברנו כמה פגישות. הרי אין שום מניעה, אני מדבר על אלוקים לא במובן של האלוקים התנכי, שבעת ימי הבריאה וכל האפולוגטיקות, איך זה מסתדר עם האבולוציה. אני מדבר ברמה של אמונה באלוקים, ברמה שדוקינס מטפל בזה. זה לא ברמות של מה עושים עם המקרא, אלא עצם האמונה באלוקים. כרגע זה מספיק לי כדי להדגים את העניין. אז בעצם הוא אומר, בעצם מה זה אומר? איפה באמת נוצרת הסתירה? למה באמת אנשים חושבים שיש סתירה? אין שום סתירה. למה אי אפשר להגיד שהעולם החיים נוצרו בצורה אבולוציונית, אבל יש אלוקים. ואפילו לא רק זה שיש אלוקים באופן כללי, אלא יש אלוקים שברא את החיים, רק הוא עשה את זה בדרך של חוקי האבולוציה. מה הבעיה? למה אי אפשר להגיד את זה? אז קודם כל אפשר, בטח שאפשר. מה מביא את האנשים לחשוב שיש פה דיכוטומיה? בעצם, דבר אחד, בנקודה אחת כן יש מגע, או מגע סותר. וזה כאשר אנחנו בודקים את הראיות לקיומו של אלוקים. הראיות השונות לקיומו של אלוקים, אחת מהן לפחות, זאת הראיה שקאנט קורא לה ראיה פיזיקו-תיאולוגית. והראיה הפיזיקו-תיאולוגית יש לה כמה ניסוחים, זה סוג של ראיות, לא ראיה אחת, זה סוג של ראיות, ראיה מן התכנון, ראיה מן המורכבות, יש ראיות שנכנסות תחת הכותרת הזאת. אז בואו ניקח את הראיה מן המורכבות. אז הראיה מן המורכבות אומרת, העולם הוא מורכב, דבר מורכב לא נוצר מעצמו, צריך מישהו שייצר אותו, אם תרצו זה החוק השני של התרמודינמיקה, וכיוון שכך, אז אם העולם המורכב הזה קיים, אז כנראה שיש מי שיצר אותו, וזה הוכחה לקיומו של אלוקים. זה סכמטית מאוד הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. עכשיו כאן, אם אני מאמץ את התמונה הנאו-דרוויניסטית, הנה אתה רואה שהדברים מורכבים יכולים להיווצר בעצמם בלי מעורבות של גורם חיצוני. אז זה שומט את הקרקע מתחת לאחת ההנחות של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. כל ראייה זה הוכחה. הוכחה בנויה להנחות, ומההנחות האלה אני גוזר את המסקנה. אחת ההנחות היא שדבר מורכב לא יכול להיווצר במקרה. זאת ההנחה המרכזית של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. אוקיי? האבולוציה תוקפת את הראייה הזאת, את ההנחה הזאת. כמו שהאבולוציה מציעה מודל, או אפילו מודדת אותו, זאת אומרת, יש ממצאים שמראים שזה נכון, לא רק מודל תיאורטי, שלפיו כן יכול להיווצר דבר מורכב בלי מעורבות של יד מכוונת, בלי מעורבות של גורם חיצוני. אז זה מפיל לכאורה, אם מקבלים את זה, זה מפיל את ההנחה שעליה בנויה הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. עכשיו אני בספר, אני מטפל בעניין הזה, קודם כל אני מבהיר את הנקודה הזאת. ואז אני אומר שקודם כל, בסדר, נגיד שהראיה הזאת נפלה. אז מה? זה אומר שהמסקנה שלו לא נכונה? לא, שהטיעון לא תקף. לא, כשאתה מפיל טיעון, זאת אומרת, הטיעון לא תקף, או ההנחה, הטיעון יכול לתקף, אבל אחת ההנחות של הטיעון לא נכונה. בסדר. אבל זה אומר רק שאתה לא יכול להוכיח את המסקנה על סמך ההנחות האלה. האם זה אומר שהמסקנה לא נכונה? לא אומר כלום. מה שהיא נכונה או שלא, רק את הראייה הזאת אתה לא יכול להביא. יותר מזה, הראייה הפיזיקו-תיאולוגית היא רק אחת מתוך כמה. אז גם אם פרחנו את הטיעון הזה, יכול להיות שיש טיעונים אחרים, תדוח אותם לגופם, אבל האבולוציה לא קשורה אליהם בשום צורה. אפשר להתווכח עליהם.
כמה משקל שמת על הראייה הזאת?
בסדר, אני רק אומר.
אם המשקל שזה זה מה שהכריע, אז יכול להיות שעכשיו הפכת את
ה... בסדר, מי שמגיע לאמונה באלוקים.
הפכת, כי אם יש לך ספק, ויש צדדים, כן נכון, כי אם יש לך ספק, ויש צדדים לא ספק, אבל יש הצטרפות של ראיות טובות לכאן, זה לא סחור ולבה.
לא, 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 אם, אני אומר אותה, אם בן אדם...
אז האוזניים ירדו לצד השני.
אני אומר, אם... אם בן אדם מגיע, אני אגיד את זה בתמצית, אם הבן אדם מגיע לאמונה שלו רק בגלל הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, אז ברור שהוא יפסיק להיות מאמין. זה לא הסתברות לכלום, יש לי ראייה אחרת. הראייה הזאת נפלה, מה הבעיה? זה לא אומר כלום.
כי
הראייה...
וגם אם
אין לך ראייה
אחרת, זה לא אומר.
כשאתה חושב על סבירות של משהו, כשאתה חושב על סבירות של משהו, אז זה מצטבר לך...
לא, לא, זה בדיוק מה שאתה טועה, לא נכון. לא, אתה טועה. אני אגיד לך למה. כי זה לא ראיות של משקל, זה ראיות לוגיות.
כן, אבל...
שאני, נגיד שיש לי שתי הוכחות לזה שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. ובאחת מהן המורה מצאה לי שגיאה. לא נכון. אז מה זה אומר? יש לי בעיה הוכחה אחרת שהיא טובה.
אני אתן לך דוגמה ממה הדברים שלך. אתה דיברת על הראיה הלוגית, הראיה האונתולוגית, או... לא משנה, הראיה שהיא עצמה קשה להבין למה היא לא...
ראיה האונתולוגית.
נכון? עכשיו, היא הוכחה לוגית מדהימה, נכון? אבל אתה לא יודע להגיד למה היא לא...
בסדר, אני מדבר על הראיות שאני כן יודע להגיד.
בסדר, אבל החיים הם מורכבים מן, אתה מפעיל שיקול דעת.
אני רוצה... לא, יש פה משהו שאני לגמרי לא מסכים איתך, זה לא עניין. ברור שבמקומות של משקל, אז יש משמעות לטיעונים שהם לא מוחצים. אבל כאן, לא, אני אומר, כאן זה משהו אחר. כאן הורדת מהזירה את אחת הראיות, אבל לא הבאת שום טיעון נגד קיומו של אלוקים. כל מה שאמרת זה שאחד מהטיעונים לא נכון. בסדר, קיבלתי, הורדתי אותו מהעבר. מה זה? אתה לא אמרת בכלום למה להגיד שאין אלוקים.
יש טיעונים, הטיעונים נגד הם לא טיעונים למה להגיד שאין אלוקים, זה פשוט שהדיפולט זה לא להגיד שיש אלוקים.
בדיוק, אז לכן אני אומר שהאבולוציה לא עושה שום דבר. יכול להיות שאתה עצמך לא חושב שיש אלוקים, ואז בגלל הראייה אתה נאלץ, ואז זה
מגיע. בבקשה, לא.
אין בעיה, לכן אני אומר. אבל ברמה העקרונית אין סתירה. אין סתירה לוגית בין נאו-דרוויניזם לאמונה באלוקים, אין. מי שמגיע למסקנה שיש אלוקים רק מכוח הראייה פיזיקו-תיאולוגית, ואחרת הוא היה חושב שאין, אז נכון, האבולוציה בהחלט יכולה לשנות את עמדתו. אני מסכים. אבל זה אנשים מאוד מאוד מסוימים. אני חושב שרוב האנשים לא משם מגיעים לאמונה. אחת הביקורות על אנסל בראייה האונתולוגית זה בדיוק זה. שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא בתחילת הניסוח של הראייה שלו. כן, אז כולם אומרים, רגע, אז מה, אתה עוד לא הוכחת את קיומו, ואתה כבר מתפלל אליו. אמרתי כבר שהביקורת הזאת היא טיפשית, היא מראה על חוסר הבנה. אבל לא משנה לי כרגע העניין הזה, אלא רואים שבן אדם מאמין לא בגלל הראייה שהוא מצא. הוא מאמין בכל מיני סיבות אחרות, יש לו אינטואיציה כזאת, מסורת, לא משנה, כל אחד וההחלטות שלו למה הוא מאמין.
הם לא מתווכחים הבריאתנים, והם לא מתווכחים בגלל זה, אולי
מתווכחים
בגלל שהם מאמינים כבר, וזה תוקף אותם, או...
אבל זה לא תוקף, זה מה שאני אומר,
זה
לא...
אבל
זה לא תוקף. לא, לא, אני מדבר על אמונה באלוקים, אני לא מדבר על התורה. אני מדבר על אמונה באלוקים, עזוב את התורה, אמרתי במפורש, אני מתמקד בזה.
שמישהו עם עמדה, אז עם כל הדברים שכלולים בזה...
בסדר, אבל אני מאמין באלוקים, ואם זה לא בא מכוח הראייה פיזיקו-תיאולוגית, אז אין לה אבולוציה מה להגיד לי. זה הכל. וכנה להפך. ומי שמאמין ב... ומי שלא מאמין באלוקים, זה לא בגלל האבולוציה, אלא שהוא לא מאמין באלוקים, וזה בסדר, זאת עמדה אפשרית. אבל זה לא קשור לאבולוציה, לאבולוציה אין מה להגיד בעניין הזה. אני חושב שאפילו יותר מזה, אני חושב שהאבולוציה אפילו מחזקת קצת את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. אבל זה דיון אחר כבר. גם כאן אני אומר פה איזושהי דיכוטומיה, אבל פה הדיכוטומיה הזאת זה אפילו לא לתקוף איזושהי הנחה. אפשר להציג את זה כמתקפה על הנחה משותפת לשני הצדדים, אבל זה נאיבי. זה פשוט שטות, הם פשוט טועים. זה הכל. פה זה אפילו לא נכון, אבל העובדה היא שהרבה מאוד אנשים, כולל מלומדים ואנשים חכמים, חיים בתחושה הזאת שזה או זה או זה, משני הצדדים. זאת אומרת, העובדה שהדיכוטומיה הזאת, יש לה איזה אימפקט על החשיבה של בני אדם. זאת אומרת, הם באמת תופסים שזה אחת משתי אופציות. אנשים היו די מזועזעים בתגובות שקיבלתי לספר, מזה שאני מעיז להגיד שיכול להיות שהאבולוציה היא נכונה. לפחות אין לי בעיה עם זה, צריך לבדוק את זה מדעית, אבל אין לי בעיה עם זה. אנשים היו, הם חשבו שזו עצמה אמירה של כפירה. לא קשור כרגע לנימוקים ולה... אני אומר שאפילו אם יש נימוקים טובים, אפילו אם זה כפירה, אז אני כופר. אבל מה, עזוב, זה גם לא כפירה, זה לא נכון. אוקיי, אז זה הנאו-דרוויניזם. דוגמה שלישית, ציונות דתית וחרדיות. המקף המפורסם. בסדר? בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב שאם אתה כבר שייך לקבוצה הדתית, יש לפניך שתי אופציות, מה עוד יכול להיות? או להיות ציוני או לא להיות ציוני. או שאתה דתי ציוני, או שאתה לא דתי ציוני, נכון? מה עוד יכול להיות? זה לכאורה הדיכוטומיה המושלמת. ולכן בן אדם צריך להחליט, או שהוא לנו, או שהוא לצרנו. עוד פעם דיכוטומיה, נכון? עכשיו, זה נכון. כשמציגים את זה ככה, אז ברור. או שאתה ציוני, או שאתה לא ציוני. אין חוק השלישי הנמנע. אין אפשרות אחרת, לכאורה. אבל, השאלה מה זה נקרא לא ציוני? מה זה נקרא כן ציוני? עכשיו אמרתי, שאלת המקף. כן, כשאני אומר שציוני דתי פירושו, כמו שאמר יוסף בורג, זל, שציוני דתי פירושו המקף, לא הציונות ולא הדתיות, אלא המקף שביניהם. זה מה שנקרא ציוני דתי. כאן יש לפותח פה כל מיני אופציות. אתה יכול להיות הרבה סוגים של ציוני ודתי. אתה יכול להיות ציוני דתי עם מקף. מה זה אומר? שהציונות שלך קשורה לדתיות שלך, זה עיקרון דתי אצלך להיות ציוני, ואולי גם יש כאלה שיגידו שעיקרון ציוני להיות דתי, אני לא יודע, יש גם כאלה. אבל אתה יכול גם להיות ציוני ולהיות דתי, אבל אין מקף ביניהם. אני ציוני, כמו שהבאתי פעם את הסיפור, אני חושב, שנים הקודמות אולי. את הכל אמרתי בחצי שנים הקודמות, זה לא... הרב... מה? לא, אבל דברים, אני לא יודע כבר, מה אמרתי, אמר זה כבר 10 שנים, אי אפשר לזכור. הרב מיפונוביץ' אמר פעם שהוא, כן, הוא שם דגל על הגג של הישיבה, הרב כהנמן, כן, והוא לא אמר הלל ביום העצמאות. שאלו אותו, מה, אם אתה ציוני, תגיד הלל, אתה לא ציוני, אל תשים דגל. אז הוא אומר, אני ציוני, כמו בן גוריון. בן גוריון שם דגל ולא אומר הלל, גם אני שם דגל ולא אומר הלל. אז מה, עכשיו, כולם רואים את זה כבדיחה, ובבני ברק נורא מנפנפים בזה בצורה כל כך, אנשים כל כך גאים על השנינות של הרב מפונוביץ', כל כך מגוחך, הם לא חושבים על מה שהוא אמר. כי הוא אמר דבר לגמרי רציני, זה בכלל לא בדיחה. זה בעיניי, פרשנות שלי. אבל קצת אפילו ניסיתי לבדוק, ואני חושב שזאת פרשנות נכונה. הוא היה ציוני באמת כמו בן גוריון. הוא היה ציוני חילוני, לא היה ציוני עם הקף לדתיות. זאת אומרת, לא היה ציוני, הוא היה ציוני כמו בן גוריון. יש לו מימד אוניברסלי, הוא גם בן אדם מעבר לזה שהוא דתי, ובמישור הזה הוא ציוני, כמו שכל יהודי חילוני שהוא ציוני, יש לו את המניעים שלו. חוץ מזה, כבן אדם דתי, הוא גם דתי. אבל הציונות לא קשורה לדתיות שלו. אז הלל הוא לא אומר, כי הלל זה ביטוי דתי לציונות שלו, אבל את הדגל הוא מניף בדיוק כמו בן גוריון. עכשיו זה באמת מה שהוא אמר. וזה כל כך מצחיק, כי כל אלה שמצטטים את זה, יורים לעצמם ברגל, הם לא מבינים בכלל מה הוא אומר. הם חושבים שהוא מתבדח על חשבון הציונות הדתית, הוא לא מתבדח. הוא פשוט מציע אופציה שלישית, שעומדת גם נגד הציונות הדתית, עם המקף, ובו במידה גם נגד החרדיות, האנטי-ציונית. כי גם זה שאתה חרדי לא חייב להיות שאתה אנטי-ציוני. כן, זה אותו דבר, יש אופציה שלישית. זה יכול להיות בלי מקף, זה הכל. תבוא... מה?
בכלל הוא
קבע, המוחדים
עשו את
ההחלטה
הזאת,
למה אומרים הלל, למה... לא, אני למשל חושב כמו הרב מיקרונוביץ', הציונות שלי לא דתית, אני אומר הלל. בדיוק מהסיבה הזאת. בסדר, אבל הוא החליט לא לתת לזה ביטוי בסממנים דתיים.
למה אתה אומר
הלל? מה? אין לך ציון. זה לקדוש ברוך
הוא.
אני שמח מזה, אני שמח כבן אדם, לא כיהודי דתי, אבל... בסדר, אבל ארוחת בוקר אני לא מברך ברכת המזון. אני מודה לקדוש ברוך הוא, ארוחת בוקר היא לא דבר דתי. הוא עזר לי כבן אדם לחיות, אז אני אומר לו, תודה. זה הכל, דבר נורא פשוט. אני אומר, במקום שבו מתקיימים התנאים ההלכתיים, עשה הנס להרבה אנשים, הייתה ישועה להרבה אנשים, והיה פה משהו בסך הכל מאוד משמעותי עבור כולם, אני אומר, מלא, מה הבעיה? לגמרי מזדהה עם זה, וזה לא קשור בכלל לשאלת המקף, אין לזה קשר. זה ביטוי דתי עליהם, אבל יש לנו ביטויים דתיים לאספקטים חילוניים של החיים. גם אחרי שעושים בשירותים אומרים אשר יצר. אז מה זה אומר? שלעשות בשירותים יש איזה ערך דתי? לא, אבל אני מודה לקדוש ברוך הוא שהוא עשה לי נקבים נקבים חלולים חלולים ושלא נסגר ולא נסתם אף אחד מהם. זה הכל, מה הבעיה? זו הודעה על משהו שהוא אינטרס אנושי שלי, לא אינטרס דתי. אז גם הציונות שלי זה אינטרס אנושי ולא, או ערך או אינטרס, מה משנה שתקראו לזה, אנושי ולא דתי, ואני מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהצלחנו לממש את זה, זה הכל. אז בעניין הזה אני לא מסכים הרב מפונוביץ', אבל עוד פעם, אני מביא פה רק דוגמאות ללוגיקה, אני לא נכנס לדיונים עצמם. ואני חושב שמשהו, אני חושב שמשהו רצה לומר, הוא גם היה איש ציבור, אני חושב מה שאני רוצה זה לא אומר כלום לאף אחד. הוא כאיש ציבור, יכול להיות שהיה לו איזשהו שיקול, שהוא לא רצה לתת לדברים האלה ביטויים דתיים. כי ברגע שהוא נותן לזה ביטויים דתיים, אנשים ישר יקשרו את זה לעולם הדתי, ואולי את זה הוא לא רצה, ויש בזה היגיון מסוים. אני אמרתי לכם כבר, כשאני רואה דגל בבית הכנסת אני מקבל חום. דגל לא צריך לדבר בית הכנסת. באופן כללי דגלים לא מדברים אליי, זה קצת נגוע, אבל בסדר, עושים את זה על הבית, על האוטו, אני לא יודע מה. בית הכנסת, זה לא קשור לבית הכנסת, אתה ציוני, אין בעיה, אתה דתי, גם אין בעיה.
לא,
אבל
אני
לא
עובד כמבנה ציבור.
לא, לא, בתוך בית הכנסת שעובדים עם דגלים, לא שתולים למעלה, כן, כמבנה ציבור, זה בסדר, זה לא... כמות על הדגל על הישיבה.
למה לא? חצי מהתפילה בנויה על זה שתבנה מדינה, לא חצי מהתפילה, אבל הרבה מהתפילה היא עצמה להקים
מחדש
את המדינה היהודית.
לא בסדר, אבל אני לא חושב שזה הוקם.
לא בסדר, אבל זה לא, אמרנו שזה איזה לאומנות, זה מאוד
רלוונטי. לא, אני אומר עוד פעם, תחושות.
יש את האופציה.
תחושות, אני...
לא, זה לא חום, זה אומר...
לא, עושה לי חום, באמת עושה לי חום. כי התחושה שלי הרבה פעמים שזה באמת מבטא איזשהו סוג של לאומנות בעייתית, בעיניי. זה יכול היה שלא. יכול היה לבוא מישהו לשים דגל בתור, כן, כמו שהוא מתפלל להקמת מדינה, אז הוא גם מודה על הקמת מדינה. התחושה שלי שזה יותר מזה, אמרתי גם עם ריקוד הדגלים, פעם הלכתי עם איזה חבר שלימד איתי בירוחם, אחד הרמים מאחרים, הלכנו לריקוד הדגלים בירושלים, פעם אחת הייתי שם יותר אני לא אהיה שם, בנדר, הייתי שם, זה היה נורא, זה היה נורא, בעיניי. התחושה לאומנית דוחה, ממש דוחה, ועוד פעם אני לא איש שמאל יפה נפש, ממש לא. ויש משהו שממש דחה אותי שם, רקדו עם הדגלים האלה על הראשים של הערבים רק כדי להראות להם. ועוד פעם, אין לי בעיה, אני חושב שצריך להיות להראות ריבונות, וצריך להיות תקיפים, וצריך להראות להר הבית, והכל נכון. אבל הייתה תחושה של לאומנות בעייתית שם.
לא לסמוך בזה תמיד?
מה? לא, לסמוך, הכל בסדר, אתה יכול לסמוך. יש שם איזושהי שמחה מטריסה, זה לא, זה שמחה שבאה לדרוס, זה לא שמחה שבאה לבטא. תחושות של שמחה, עוד פעם, תחושות.
מי שאני מדבר על זה, זה מה זה לא.
מה? טוב, מה שהייתי שם זה היה ממש כך. זה היה ממש עורר בי תחושות קשות, כאחרון השמאלנים. באיזשהו שלב התחלתי לנזוף בעצמי.
יש בבית שמש הפוכים ממך. חבר'ה של נטור הקטה קוראים כל יום תהילים בבית שמש. וביום העצמאות נפל להם הלב.
אה, כן?
זה פרקים אחרים.
הם מקפידים לקרוא את הדגל בצורה אנטי-לאומניות, כן. אז גם זה אותו דבר, בבית הכנסת. כי ההתנגדות שלהם, אגב, זה בדיוק ככה, כי ההתנגדות שלהם לציונות היא התנגדות דתית. זאת אומרת, גם התזה שלהם, האידיאולוגית, קשורה לעולם, גם שם יש מקב, ודאי, חד משמעית. זה בדיוק הנקודה, ולכן אני קושר את זה גם כן להתרת הדיכוטומיות. מה בעצם השורש של התרת הדיכוטומיה כאן? מה משותף לשני הצדדים שאותו אני תוקף? גם פה זה אותו דבר. בשני הצדדים יש מקף. מה אומר המקף הזה בעצם? בואו ננסה את
זה.
בדיוק. זה הנקודה. שני הצדדים מסכימים שאין אספקטים חילוניים בחיים. אין. אדם דתי זה משהו אימפריאליסטי. זאת אומרת, כל החיים שלו אמורים להישפט במשקפיים הדתיות. לטוב או למותר. או שאתה מתנגד או שאתה מסכים. אין דבר כזה שאתה ניטרלי. ההלכה או היהדות לא אמורה להיות ניטרלית לכלום. כל דבר הוא או מצווה או עבירה או לא יודע, משהו. הלכה מלאה בדברים שמותר לעשות. לא יודע איך הם מסבירים את זה, אבל יש תפיסה כזאת. חנוכה זה בדיוק הרעיון שם, נכון. אז אני אומר, אני חושב שמה שעומד מאחורי הדיכוטומיה הזאת, זאת ההנחה של תענית עוקף. זה יורד לשורשים התיאולוגיים של הדיכוטומיה, לא רק לפוליטיקה. בתיאולוגיה יש אנשים שתופסים, הרבה אנשים שתשאלו אותם, רוב לדעתי. אנשים הדתיים שתשאלו אותם, ודאי רבנים, יגידו לכם, מה זאת אומרת? לית אתר פנוי מיני, גם לא רק מהקדוש ברוך הוא, גם מהתורה. זאת אומרת, אין שאלה שהיא ניטרלית, לכן כל שאלה צריכה להיות מופנית לרב, דיברנו בחנוכה, כן? כי אין שאלה ניטרלית, כל שאלה היא או אסור או חייבים, יש איזושהי אמירה הלכתית לגביה. לא מוכנים לקבל שיש תחומי חולין, ואגב, כמו שהרב ליכטנשטיין כותב במאמר, מי שההלכה וההלכים, לא, זה המאמר אחר. לא משנה, איזשהו מאמר שלו גם כן על העניין הזה, אז הוא אומר שעל ערכים חיצוניים, כאילו היחס של ההלכה לערכים חיצוניים, אז הוא אומר שמה שהעובדה שתחום הוא חולין לא אומרת שהתורה ניטרלית לגביו. ברור שיש ערכים מסוימים שנגיד נכון לנהל את המדינה באופן מסוים, לא נכון לנהל אותה באופן אחר. זה לא אומר, זה שהמדינה היא חולין, זה לא אומר שלא עושים חולין על תארת הקודש, אבל עדיין זה חולין. יש תחום של חולין. וההלכה, אולי אין לה מה להגיד בכלל על העניין הזה, אלא רק למוסר יש מה להגיד, כי איך לנהל מדינה יש שאלות מוסריות, שנכון או לא נכון בניהול מדינה. בוודאי שהקדוש ברוך הוא יש לו עניין שנתנהל באופן מוסרי. אז העובדה שהמדינה שייכת לאגף החולין, או ההזדהות שלי עם המדינה, שייכת לאגף החולין, לא אומרת שאין לי כיהודי מה להגיד על איך היא מתנהלת.
כמו אשר יצא, אחרי השירותים.
בדיוק, כמו אשר יצא, אחרי השירותים. אז לכן אני אומר שזה אפילו, התחום, לא רק שצריך להכיר בזה שיש תחום חולין, אלא צריך להכיר בזה שיש תחום של ערכים שאין להלכה מה להגיד, גם תחום ערכי, לא רק תחום של סתם עניינים טכניים. פעם שאלתי את הרב ליכטנשטיין, הלכנו עם דף עם אשתי, לרב ליכטנשטיין לפני שהיינו נשואים, עוד אני חושב זה היה, לא, אחרי, כבר היה מבני ברק. הלכנו לדבר איתו קצת, בדיוק על הנקודה הזאת, אם כל דבר יש לגביו אמירה הלכת, נכון או לא, נכון שמכרו לנו בבני ברק כל הזמן, התחושה שלי הייתה שמשהו פה לא, עכשיו הייתי ככה בתחילת הדרך, עוד לא ידעתי לבדוק את זה, אז הלכתי לשאול אותו. אז הוא אמר לנו, תראו, מצד אחד, נתם סיפורי צדיקים בסוגריים, מצד אחד, אני מאוד כועס, אפילו כתבתי זה פעם הוא אומר, הוא אמר לנו, על המפלגות הדתיות, שבאופן עקרוני לא הולכות לשאול רבנים. המפד"ל במסורת שלה לא הולכת לשאול רבנים, זה קצת השתנה בשנים האחרונות בגלל האלמנטים הבעייתיים שנכנסו לתוכה, אבל המפד"ל המסורתית לא, באופן אידיאולוגי לא שואלת רבנים, לא רק לא נשמעת לרבנים, לא שואלת, בסדר? כי זה תחום של חולין. זאת אומרת, אני מאוד כועס על זה, לא שאני רוצה שיקבלו את דעתי, או את דעת, לא משנה, דעתם של הרבנים שהם יבחרו, אבל אני רוצה שישאלו, מה, למה לא לשאול? יש ערך מוסף למה שרב אומר גם בתחומים כאלה, בתחומים שיש להם היבטים ערכיים, ובהחלט שווה לשמוע מה הרב אומר על הדברים האלה. אחרי זה תחליט, זה לא פסק הלכה, זה לא עניין של ההלכה, יש מה להגיד בעניין הזה, אתה לא חייב לשמוע בקולו. אבל זה שאתה הולך להתייעץ עם כל החבר'ה שלך, ולהתייעץ עם פרופסורים, ולהתייעץ עם מי שאתה רוצה, רק עם רבנים לא, זה מכעיס. במובן הזה אני לגמרי מסכים.
זה לא שלא התייעצו עם רבנים,
זה לא רצו לקבל פסקים שלהם. לא, הוא רצה, זה מה שהוא טען, לא חשוב כרגע אם זה מה שהבאים, זה מה שהוא טען. הוא טען שבעצם לא, בכלל לא שומעים אותם, זה לא... אז אני אומר, זה בדיוק משקף את ההבחנה הזאת שעשיתי קודם, יש תחום של חולין, אין להלכה מה להגיד בעניין הזה. אבל זה לא אומר שזה ניטרלי, ההתייחסות שלי כיהודי לתחומים האלה. יש מה להגיד בעניין הזה, איך לעשות את זה נכון או לא נכון. ולכן יש ערך מוסף אולי לדעה רבנית. זה לא אומר שיהיה פסק הלכה.
אם אתה שואל רב זה מחייב.
לא, אני שואל אותו לחוות דעת.
היה משמע מה שיגידו לך חכמים בימים
האלה. לא, אני בא אליו ואני אומר, לא, בשאלות הלכתיות. אם אני בא אליו ואני אומר לו, תשמע, אני בא איתך להתייעץ, אני לא בא לשאול לקבל פסקים. אפילו אם אתה חושב שזאת הלכה. אני לא חושב שזאת הלכה. אני לא בא לשאול אותך הלכה. אני בא לשאול אותך מה דעתך, תגיד לי את הנימוקים, תראה לי את הצדדים, אתה איש חכם, אני מעריך אותך. צריך לשמוע מה אתה אומר. מה הבעיה? זה בעיניי זה מתבקש לעשות דבר כזה. לא משנה כאלה אם עשו או לא, זאת הייתה התחושה שלו, אז על זה הוא כעס. מצד שני הוא אמר לנו, אבל אי אפשר שהכל הלכה. יש דברים שהם לגמרי ניטרליים, יש דברים שהם לא הלכה, אבל יש להם מימד ערכי. יש דברים שהם לגמרי ניטרליים, מה לאכול בבוקר, לחמניה או לחם, אני יודע מה. בסדר, מה יש להלכה להגיד על הדבר הזה? תעשה מה שאתה רוצה. אז יש כאלה שאמרו לי אחר כך, טוב, אולי זה עולה יותר, אז אתה צריך לעבוד יותר, אז יהיה ביטול תורה. אין לי שטויות, זה פשוט שטויות. תאכל מה שבא לך, מה? ואם זה עולה קצת יותר, אז תעבוד קצת יותר. מה?
מתי ללכות על הזמזם בישראל?
בדיוק. ביטול תורה, תכנס כמה שיותר מהר ותלך ללמוד.
אז אפשר להגיד את זה, איך ישראל תבלו אותו נטרלי?
מה?
הלכה
לדברית
אם אני
יושב כאן לא לא, יישוב ארץ ישראל זה לא קשור לציונות. יישוב ארץ ישראל כאדם פרטי אתה יכול לעשות גם בלי ציונות. אתה רוצה ריבונות ישראלית, זה משהו קצת שונה, זה הציונות. ציונות זה להקים מדינה עם ריבונות ישראלית, או ריבונות יהודית, אני לא אוהב את המונח יהודי בהקשר הזה, אז אני קורא לזה ריבונות ישראלית. בסדר? עכשיו זה אני אומר מבחינתי אין לזה, כרגע אין לזה ערך. דתי. אבל אני לגמרי מזדהה עם זה, אני רוצה לחיות בתוך עמי, אני רוצה שיהיה לנו ריבונות, כמו שהבלגים רוצים את הריבונות שלהם, זה הכל, בדיוק אותו דבר, בלי שום עניין אחר. לשבת בארץ ישראל לקיים מצוות התלויות בארץ זה עניין דתי, ברור, אבל זה לא קשור לציונות.
זה לא מזה שאתה כזה חכם, אתה לא רואה שיש קשר דתי. אני לא מבינה את זה.
תראה, החרדים למשל בנושא הפנאי, אז חלה אצלם תזוזה גדולה. כל הדברים שאסור, פתאום אתה רואה אותם, גם משתוקים.
התזוזה לא כל כך גדולה, אבל גם כשחלה התזוזה,
לא כל
כך גדולה. יש עדיין פשקבילים נגד ערבי שירה.
לא משנה, אבל הם מזמינים עם הרגליים, אתה רואה אותם בכל מקומות הבילוי, מה? אתה רואה אותם במסעדות, אתה רואה אותם בטיולים, בכל מקום אתה רואה.
עכשיו שתבקש מהם מה רציונליזציה לעניין, למה אתם עושים את זה? זה ביטול תורה. הם יגידו לך, כי צריך לנוח קצת כדי ללמוד תורה יותר טוב אחר כך. לא, אני אסביר לך, יש פה שיקול הלכתי, כי בלי זה יהיה לי קשה להתרכז אחרי זה בכוילים.
לא, יש פה תירוץ הלכתי, לא שיקול.
כן, בסדר, אני אומר, עצם זה שנזקקים לסוג כזה של רציונליזציה, אומר שבעצם התפיסה שלהם היא שכל דבר צריך להישפט בקטגוריות האלה. עכשיו נכון, הם מצביעים ברגליים ואני גם לא מאמין להם שזה השיקול שלהם, כמוך. אבל עדיין, עצם זה שנזקקים לרציונליזציה מהסוג הזה אומרת שהם לא מוכנים לקבל סתם כי בא לי עכשיו, אני רוצה קצת ליהנות. מה אסור? זה הכל. שיקול לגיטימי בעיניי, לגמרי. לא בשביל להתברר כדי שאחרי זה אני אתרכז יותר בכולל. אלא כי אני גם בן אדם, חוץ מזה שאני יהודי, ובן אדם רוצה קצת לבלות. מה הבעיה? אני לא מדבר על דברים שיש להם גם ערך. רק לקרוא ספרות, לא יודע מה, ספרות עיונית או ספרות בעלת ערך. או לא יודע מה, דברים כאלה. כן, כאן מספר ספרות יפה, לא משנה, דברים תתורמים, שזה אפילו יש לזה ערך. אז סתם, אני סתם רוצה לעשות כיף קצת, מותר להתעברר. עכשיו, אני אתרכז בכולל גם בלי זה. בסדר, ואני רוצה להתעברר קצת, מה הבעיה? טוב, על זה אפשר אפילו לדון בהלכות תלמוד תורה, יש כל מיני אחרונים שדנים מסתירה בין ברכות למנחות שם, רב שמעון ורבי ישמעאל שמחליפים, כן, יכול עולם כמנהגו נוהג, כן, אסף את דגניך ו... שהם עושים את מלאכתך וכל הסתירות שיש בין ברכות לבין מנחות, אז הרבה אחרונים יושבים על המדוכה ויש שם הבדלים בדוח של ההרצאה. חלק מהם באמת אומרים, אפשר לחיות נורמלי, רק שאתה יכול, תלמד. ואם אתה לא עושה את זה, זה מה שנקרא ביטול תורה. אבל אתה יכול לחיות נורמלי, כמו כל בן אדם רגיל, ואם אתה צריך ליהנות קצת, אז תהנה קצת, זה בסדר גמור. יש מינונים סבירים, אתם יודעים, יש... אבל זה לא חד, זה לא חתוך, אי אפשר לדבר על זה בשפה הלכתית, או אם אתה צריך כדי להתרכז בכולל, זה לא רלוונטי. אתה תחיה כמו בן אדם נורמלי חי, וחוץ מזה גם תשתדל לקיים מצוות, ללמוד תורה, כמה שאתה יכול, הכל נכון. במסגרת הנורמלי, זה הכל. יש תפיסות כאלה, יש תפיסות שבאמת הולכות לכיוון שכל דבר צריך תירוץ. ואת, אם אתה עושה את זה, זה רק כי אתה חייב להרוויח עוד כמה שקלים, כי אז לא תוכל להשיא את הבן שלך, או את הבת שלך, או לא יודע בדיוק מה. תמיד אתה צריך להגיע בסופו של דבר לאיזשהו תירוץ. אתה לא יכול לחיות נורמלי כי כך בן אדם נורמלי חי.
ומה אם דיון כזה לא ברמה הלכתית אלא ברמה הערכית? אולי לא הכל הלכתי, אבל ברמה הערכית. זאת אומרת, עכשיו נכלל היצר.
אפשר לדון בזה בשני המישורים.
נכלל היצר.
בסדר? דיון נכבד, אפשר לדון בו בשני המישורים. אני חושב שברמה עוד פעם, אישית, פה כבר כמובן זה עניין של תחושה ושל אינטואיציות, אבל ברמה האישית אני חושב שכל עוד אתה לא מגזים זה בסדר גמור. אפשר לבלות קצת, מה יש? זה לא להתקנה ליצר, להתקנה ליצר זה במקום שאתה מגזים. מקום שאתה רוצה קצת ליהנות, מותר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כדי שנהנה ממנו גם, לא? בשביל מה הוא ברא את כל מה שיש פה? יש אנשים שחושבים שהוא ברא את כל מה שיש פה רק כדי לנסות אותנו שלא נעשה בזה שימוש. זו התפיסה החרדית. התפיסה החרדית בעצם אומרת, אנחנו חיים בתיבת נוח ומבחוץ יהום הסער. זאת אומרת, בחוץ זה מבול. ותיבת נוח אמורה להגן עלינו מפני המבול. כל דבר שהוא מבחוץ זה בעצם כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא לא עשה אלא לכבודו, לא לכבודי. כן, זה מה שחז"ל אומרים, נכון? זאת אומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לא עשה אלא לכבודו. מה אתה עושה? מה אתה עושה עם העולם הזה? כאילו, מין איזו תפיסה מוזרה ביותר, אני משתמש באנדרסטייטמנט. תפיסה מוזרה. מה פתאום? אפילו ברמה התיאולוגית אני יכול להצדיק את זה. אם הקדוש ברוך הוא ברא את זה, אז כנראה שזה בסדר. עכשיו, יש מינונים, אני לא אומר להיות ניהיליסט, אדוניסט, לעשות מה שאתה רוצה באיזה זמן שאתה רוצה. אבל לחיות כמו בן אדם נורמלי, מה הרע בזה? טוב, אבל עוד פעם, זה כבר הבעת עמדה. מבחינת הלוגיקה, אני חוזר חזרה לציונות דתית מול חרדיות, מה שמשותף פה, הצד המשותף לשניהם זה המקף. ובעצם אם אני תוקף את המקף, זה פותח לי עוד אופציה. לא צריך מקפים, יש חיי חולין שלא צריכים להיות צמודים לדת שלך. או האנטי-ציונות הדתית, או הציונות הדתית. שניהם זה מקף לדתית. כל מה שקורה בצד השני זה או להיות ציוני או להיות אנטי-ציוני, אבל זה תמיד במקף לדתיות. ואתה יכול לתקוף את המקף, את הצורך במקף. כשברמה התיאולוגית זה בעצם לתקוף את ההנחה שכל דבר צריך להישפט במונחים של הדתיות שלך. וזה לא נכון. עכשיו, ידוע, אגב, זה הייתי כאן יותר ממקום אחד, נדמה לי, בדרך כלל מביאים שיש בזה מחלוקת בין הרמב״ם בחובות הלבבות. חובות הלבבות כותב את זה, שאין דבר שהוא ניטרל. ניטרלי, כן, ספר של החסידים, כן, החסידים הראשונים, לא חסידי הבשט, כן. אבל הרמב״ם כותב בפרק א' בפירוש המשנה לאבות, בפרק הראשון הוא כותב שיש חמישה סוגי דיבורים. דיבור אחד זה דיבור שהוא מצווה, דיבור אחד זה דיבור שהוא ראוי, דיבור אחד זה דיבור שהוא אסור, דיבור אחד זה דיבור שהוא שלילי אבל לא אסור, זה דיבור ניטרלי. שאין שום דבר לגביו.
קורא לזה ניטרל?
כן, לא זוכר בדיוק את המינוח שמשתמש, אבל זה המינוח, זה הסוג החמישי.
סימטריה.
כן, יש סימטריה, אבל הייתה סימטריה גם בלי החמישי. זה גם סימטריה, אבל גם החמישי לא שובר את הסימטריה.
אבל כשומר דיבור, הוא
מתכוון
גם להתנהגות?
מה? אז אני לא בטוח שזה מוכרח מהרמב״ם הזה. כי הרמב״ם רק מתכוון לומר שיש דיבור שהוא ניטרלי, הוא לא רע, אבל יכול להיות שלעסוק בו זה רע, כי זה ביטול תורה. הדיבור מצד עצמו הוא לא רע, הוא לא שלילי, אבל לעסוק בו, בשביל מה? תלך תלמד תורה במקום זה. הוא יכול להגיד את זה. לא בטוח שהרמב״ם הזה הוא ראייה כל כך טובה לעניין הזה. כן, אבל בסדר, זה, אתה יודע, זה במחשבה מודרנית יותר. הרמב״ם מדבר, בסדר, הדיבור של עצמו אין איתו בעיה. נכון, יש פה בעיה, כי אתה סתם בזבז את הזמן ולא עוסק בדברים חשובים.
מה הקודש
של הפרק ראשון של אבות, יש שם פירוש המשנה איפשהו, אני לא זוכר. נכון, חפש. אוקיי, אז זה לגבי ציונות דתית וחרדיות. משפט עברי, דוגמה הבאה. משפט עברי, מקובל בעולם לחשוב, גם על זה כתבתי פעם מאמר וחטפתי, כמעט כל דבר פה עונה לתיאור הזה. במשפט עברי בדרך כלל...
מהעברים או מהמשפטים
למי? לא, מהעברים. אני טענתי בעצם שאין ערך דתי בשילוב המשפט העברי בחוק. כי בדרך כלל היה מקובל שאם אתה דתי, אז ברור שאתה צריך לשאוף שכמה שיותר...
אין משפט עברי.
מה? יותר מזה, אבל בתוך הטענה, זה היה נושא המאמר, בתוך המאמר, אני מדבר רק על אספקט מסוים, טענתי שאין ערך דתי לשיתוף של משפט עברי בחוק. ומצוות צריכות אמונה, אין לזה שום משמעות למצוות שלא נעשות מתוך אמונה, זה קשור להרבה דברים, אין לי שם כל מיני טיעונים, אבל לענייננו עוד פעם, רק הלוגיקה חשובה. אז ברמה הלוגית בעצם, יש פה עוד פעם איזושהי סוג של דיכוטומיה. צד אחד אומר, אני באדם דתי, ברור שאני צריך לשאוף לזה שכמה שיותר מההלכה יתגשם. האדם החילוני אומר, כן, ואני לא רוצה שזה יתגשם. עכשיו, יש יוצאי דופן. יש, בצד החילוני, למשל, כל המוצג משפט עברי הומצא על ידי חילוני, כידוע. על זה כתב רדזינר, שכתב תגובה למאמר שלי שם בהקדמות. הוא כדרכו, הוא היסטוריון כזה של המשפט גם. אז הוא כתב שם, הוא הביא את כל מראי המקומות, מהמשנים החילונים שרצו בגלל המסורת והמורשת, ולהיות גאים בזה, חיים כהנים כאלה וכל מיני כאלה, אבל אני מדבר עוד הרבה לפניו. הם בעצם יצרו את המושג הזה משפט עברי שאומץ בהתלהבות על ידי אלון רק עובר וכנופייתם. ובעצם זה היה יוצא דופן מהצד החילוני. היוצא דופן מהצד החילוני בעצם אומר, יש ערך לשלב את זה, כי אני רוצה לבטא את המסורת שלנו, את המורשת שלנו, במקום שזה לא סותר את הערכים הרגילים שלי וכו'. בצד הדתי יש פחות, למרות שגם שם יש. יש ויכוח ידוע בין אילון לאנגלר, בדיוק בעניין הזה, ואנגלר טוען את הטענה הזאת. הוא אומר, זה לא נכון, אין מה לשלב את זה, מהרבה סיבות. יש אחת הסיבות החזקות, זה מה שכותב אהרון ברק, בפסק דין הנדלס המפורסם, על שמצאו שם איזושהי עבדה בבנק קופת עם, שאוסף של ניירות ערך. דיברנו גם על זה פעם באחת השנים. מצאו שם עבדה על רצפת הבנק, והשאלה הייתה למי לתת את זה. האם לתת את זה לבנק, זה נמצא ברשותו, או לתת את זה למעבד, לחפש את המעבד, וזה בעצם שייך לו. או במילים אחרות, בעצם לא, השאלה הייתה יותר אפילו לא מי המעבד, אלא מי המוצא. האם המוצא נחשב הבנק, כי זה היה אצלו, אז מה אם אתה עברת שם והרמת את זה? אבל זה היה ברשותו של הבנק, כי לא מצאו את הבעלים המקורי. אז אם לא מוצאים את הבעלים המקורי אחרי 4 חודשים, לפי החוק, אז זה הולך למוצא. עכשיו השאלה, מי זה המוצא? אז זה היה המשפט. היה שם ערכאות ועוד ערכאות, ובית המשפט העליון זה עלה פעמיים, נדמה לי. היה שם, זה היה סיפור ארוך. בסופו של דבר, אני כתבתי גם מאמר גם על העניין הזה, אחר, לא הקודם, ושם בכלל התעסקתי במה זה משקף לגבי תפיסות השבת עבדה, לא במה שבדרך כלל מתעסקים. בדרך כלל מתעסקים סביב הפסק דין הזה בחוק יסודות המשפט. כשחוק יסודות המשפט אומר שבמקום שיש לקונה, אז מכניסים ממורשת הצדק והיושר של משהו, מורשת ישראל, זה משהו אמורפי לחלוטין, הצליחו להסכים על זה וכולם נורא נהנו, וזה לא אומר כלום כמובן. אז בסופו של דבר, סביב העניין הזה בעצם התעורר הוויכוח. כי אילון טען שיש שם איזושהי לקונה, החוק לא מבהיר מי הוא המוצא במצב כזה. אז כיוון שכך הוא אומר, בוא נלך למשפט העברי, במשפט העברי יש משנה על שולחני, כן, כל הסיפורים האלה, הם מצאו את זה מהשולחן ולחוץ, מהשולחן ולפנים, ופה זה מהשולחן ולחוץ, כי זה בעצם במקום שהלקוחות של הבנק עוברים, זה במקום הציבורי, זה לא אפשר כספרים. לא, לא בחצר.
זה המוצא
עצמו? לא, אבל זה לא שאלה של קונה, אלא השאלה מי המעבד, במקום של זה, אתה יכול לקרוא לזה גם חצר, זה שאלה שם בראשונים, אבל במקום שהחצר היא פרוצה, היא לא משומרת על דעת הבעלים, היא לא קונה לבעלים. ופה בעצם לכולם יש רשות להסתובב, כי זה הלקוחות. אז זה כמו השולחני.
של המוצא בעצם.
ואז הוא רצה לטעון שזה של המוצא, כן, מהשולחן ולחוץ זה של המוצא. ואהרון ברק וחבריו, זה דעת הרוב בסופו של דבר הייתה, רצו לטעון שזה של הבנק, ושזה ברשותו. עכשיו, היה שם, לא משנה, דיון נורא מעניין, דיברתי על זה פעם, דיון מעניין בשאלה מה התפיסה שלהם לגבי הלכות השבת עבדה. בדרך כלל, אבל הדיון שעושים סביב העניין הזה זה דיון על חוק יסודות המשפט. השאלה אם במצב כזה באמת נכון להכניס את האספקט ההלכתי או לא נכון להכניס. עכשיו, היה שם גם על זה ויכוח גדול. אילון טען שזה לקונה, אחרים טענו שאין פה לקונה. אבל אהרון ברק טען יותר מזה. אהרון ברק טען שבעצם זה דבר בעייתי בעצמותו לשלב את המשפט העברי בתוך החוק הישראלי. ולמה? כי זה יוצר מערכת לא קוהרנטית. יש הנחות יסוד שונות לשתי המערכות האלה. עכשיו, לא תמיד אתה רואה את זה. אתה יכול לחוקק איזשהו חוק, והוא נראה לך בסדר, והוא לא סותר שום דבר, הכל בסדר, ולקחת אותו מההלכה. אבל אם היית חושב עוד, ביסודות זה ייצור במצבים מסוימים איזושהי סתירה מול חוקים אחרים, בתפיסות, באמת החשיבה של העניין הזה, כי זה בא ממקומות אחרים. למשל, דוגמה שהבאתי שם במאמר, אתה מכניס לתוך החוק הישראלי את חוקי השומרים. נכון, ניטרלי לגמרי, מה הבעיה? דיני חוזים, שומר ומפקיד. אין בעיה, הוא חייב בגניבה ועבדה, לא חייב בגניבה ועבדה, שומר שכר, שומר חינם, מה רע, אפשר להכניס את זה, זה בסדר, זה פחות או יותר גם צודק, אפשר לומר, אפשר להתווכח קצת, לא חשוב, אבל יש לזה מקום. אני אמרתי שלא. למה לא? כי דיני השומרים, חלק בלתי נפרד מהם, זה שאתה צריך להשביע את השומר. עכשיו, פה אי אפשר להשביע. מה תשביע? יש אנשים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, איך הם ישבו. עכשיו, בלי השבועה, כל הדין צריך להשתנות, כי השבועה היא חלק מהעניין. עצם העובדה שאני יכול להשביע אותך ולהיות בטוח שאתה לא שלחת ביד, אז אם זה ככה, אני פותר אותך בגניבה ועבדה, אם אתה שומר חינם. כי אני מאמין לך שלא שלחת ביד, נשבעת. אבל אם אני לא יכול להשביע אותך, אז כל העסק צריך להשתנות. אי אפשר לתלוש משהו שהוא נראה ניטרלי, אף אחד לא היה רואה פה שום סתירה לכלום. אבל זה לא נכון, כשחושבים על זה עוד פעם, זה בא ממקום אחר, זה מניח הנחות אחרות, אתה יושב תחת הקדוש ברוך הוא כל הזמן. ואם אתה לא תחזיר את העבדה, הוא יתגן אותך בגיהינום. אז אתה מפחד. אבל הבן אדם היום לא מפחד מזה. בן אדם שלא מאמין. אז מה? או גם בן אדם שכן מאמין, הרבה פעמים לא מפחד מזה. לא חשוב, אבל אני אומר, בהנחות אחרות אתה לא יכול לקחת חוק מסוים, אפילו שנראה ניטרלי לגמרי, חוק שעוסק לא בדברים דתיים, הוא עוסק בדיני חוזים. אז למה לא לקח מהמורשת המפוארת שלנו, כמו שאומרים כולם? כי זה לא הגיוני לקחת את זה משם. זה חסר ערך גם לקחת את זה משם. אז עוד פעם, יש פה איזושהי שבירת דיכוטומיה, כי איכשהו נראה שאם אתה חילוני, אז אתה צריך להתנגד לזה, אם אתה דתי, אתה צריך לתמוך בזה, בשילוב. מה?
אתה נגד גם את
שני דיינים. ברור, מי השופט? מי השופט שם בהקשר הזה?
בית דין.
שילכו לבית דין. אם הם רוצים דין תורה, שילכו לבית דין, מה הבעיה? אני נעלה הדלת בפניהם. אני שואל מה מחייב, הרי החוק מחייב את כולם. החוק לא יגיד שאם יש שני מדיינים דתיים, אז הדין הוא כך.
לא,
לא.
הוא
יכול להם.
מה? כן.
יכול להגיד או לא מסיס.
הוא הופך את הבית דין הרבני, הוא הופך את בית המשפט לבית דין הרבני. אז תלך לבית דין הרבני כבר, מה זה משנה?
ואז תלך להתייעץ אם אתה דתי או לא דתי.
כן, כשהם ילכו להתייעץ אם אני דתי או לא, הם צריכים להחליט.
מה הדרך השלישית שאתה מוצא בעניין?
לא לשלב, להיות דתי ולא לשלב. הדרך השלישית, הדיכוטומיה היא הקורלציה, זה קורלציה מדומה. זה קשור למה שדיברתי על קורלציות מדומות. שבדרך כלל עושים קורלציה בין תפיסת העולם הדתית שלך, דתית או לא דתית, לבין השאלה אם לשלב משפט עברי או לא. אם אתה דתי אז כן, ואם לא דתי אז לא. ואני אומר, הנה, קורלציה מדומה. לא נכון, לא צריך להיות. כן, בדיוק, יש ארבע אפשרויות. עכשיו בסדר, אפשר לטעון לטובת כל אחת מהן, אבל יש ארבע ולא שתיים. זה מדגים את הקורלציות המדומות.
עם החזרת הגולן.
כן, עם החזרת הגולן וכל הדוגמאות האלה. זה ה...
בלא מעט שיעורים הבאנו את האידיאל הזה שיש בכל מצווה, יש את הערך התיקון שיש לה בעולם. עכשיו, אם אתה תכניס, אני מסכים שלמשל דיני שומרים ששם זה מבוסס באמת על שבועה וכל מיני כאלה, אין לזה מקום. אבל בהחלט יכול להיות שבהרבה מקומות, אם אתה תכניס אלמנטים מהמשפט העברי שבאמת אתה חושב עליהם עד הסוף, כמו כי חוקים סותרים יש גם בתוך מערכת שהיא כן קוראתית.
נכון, אי אפשר להימנע מזה לגמרי, אני מסכים.
זה בלתי אפשרי בכל מקרה. אני אומר, במקומות כאלה לכאורה אתה עושה איזשהו תיקון בעולם.
אז הנה, אני אביא לך דוגמה. היה בג"ץ פיתום האווזים. יש חוות דעת של ויגודה, מיכאל ויגודה, על העניין הזה. ששם רצו להחליט האם אפשר, מותר לפטר, בסוף אסרו. אבל היה בג"ץ על העניין הזה, ודנו שם בשאלה מה לעשות מבחינת צער בעלי חיים. אז בחוות הדעת של ויגודה הוא הביא מקורות מהמשפט העברי, איפה המשפט העברי מעביר את הקו. כל זה כמובן לא משפט עברי, זאת הלכה. פשוט מינוח אווילי בהקשר הזה. גם אם תגיד שדיני של המשפט עברי, אפשר להתפקח, אבל זה בסדר, אפשר להגיד גם שזה כן. אבל פה זה הלכה, זה לא משפט עברי, זה לא שייך למשפט, זה יורה דעה. זה לא חושב משפט. מה? כן, זה יורה דעה, זה לא חושב משפט. אז זה בכלל...
איסור ויתר.
כן, זה איסור ויתר. ואם אתה רוצה להכניס איסור ויתר להלכה, דווקא פה אגב יש היגיון. אני הייתי שמח שכן יאמצו את התפיסה ההלכתית ברמה העקרונית, למה? כי זה באמת דבר, שזה מה שההלכה רוצה, זה ברור שזה לא רק השאלה של עבודת השם, אלא זאת התפיסה המוסרית של ההלכה. אז הייתי רוצה שאנחנו כולנו, עד כמה שאפשר, נקיים את התפיסה המוסרית של ההלכה. זה לא משפט עברי, זאת הלכה. אבל עוד פעם, גם שם צריך להיזהר. כי כשהוא הביא את הדוגמאות, וזה גם כן שיעור שמעניין פעם לעשות אותו, הוא הביא שם את הדוגמאות, אז אתם רואים, הוא הביא איזה חתם סופר, אשבה, לא זוכר, הוא הביא כמה מקורות כאלה. ובאיזה מובן זה משפט עברי? חתם סופר אמר, מה נראה לו? מאיפה הוא הוציא את הקו הזה? מה, הוא דייק את זה מהגמרא? או מפסוק בתורה? הוא עשה דרשה, גזירה שווה? מה פתאום? אין לו איזשהו מקור בשום מקום. זה מה שנראה לו סביר. אוקיי, אז הוא מביא לי, נראה סביר ככה. למה לא זה משפט עברי? באיזה מובן זה משפט עברי?
אבל יש לזה ערך מוסף מבחינתך.
לא, אז לכן אני אומר.
אמרת שהיית שמח ש...
לא, אמרתי שברמה העקרונית על סוג כזה של דברים הייתי שמח. אבל, עכשיו אני באבל. האבל אומר שבעצם אין פה באמת...
כל עוד אני מסכים
איתם. בדיוק, זאת אומרת, אין פה באמת עמדה שאפשר לקרוא לה זאת העמדה ההלכתית. וזה מחלה של אנשי המשפט העברי. זה מחלה של חשיבה בסדר שני. זה מאז אני ככה, זה עודף אותי העניין הזה.
הוא נפתח טקסט
קלוני. בדיוק. נפתח כאיזשהו טקסט.
זה ממש שהיה להלכה מסדר ראשון.
בדיוק.
אם יש הלכה, למה אי אפשר לקרוא לזה משפט עברי?
משפט עברי זה החלק המשפטי של ההלכה, בין אדם לחברו, זה משפט.
מה זה חלק משפטי? הלכה, מה זה קובע, מה מותר, מה אסור?
לא מה מותר, מה אסור, מה אתה חייב וממה אתה פטור.
נו, בסדר, והמשפט בדיוק אותו דבר.
לא,
לא,
כי בזה איסור ויתר, האם מותר לך להתעלל באווז, למי תשלם אם תעללת בו? לא תשלם לאף אחד, זה לא דיון בין אנשים, זה לא נושא משפטי, זה נושא הלכתי. גם בהלכה יש חלקים משפטיים.
אבל גם בהלכה היא קובעת, אתה משלם להלכה.
יש בהלכה...
זה לא אזרחית, זה פנימית.
יש בהלכה ארבע, נגיד בשולחן ערוך יש ארבעה טורים. נכון?
כן.
בדיינות עובדים על אבן העזר וחושן משפט.
לא, את זה הבנתי.
לא, רגע.
אתה לא נעיל לשאלה, למה לא לקרוא להלכה משפט דברי?
אתה יכול לקרוא למה שאתה רוצה, אבל זה לא חלק משפטי של ההלכה. יורה דעה ואורח חיים, כשאתה שואל שאלה, אתה לא הולך לבית דין, אתה הולך לרב. כשהולכים לבית דין, זה משפט עברי, אולי. גם על הוויכוח הזה אפשר להתבקר, אבל שם אני יכול לשמוע את המינוח. כשאתה הולך לרב, מה משפט עברי? המשפט עברי אומר שאסור לברור בשבת. זה משפט עברי? מה, אתה רוצה להיכנס לחוק כמשפט שאסור לברור בשבת? זה לא רלוונטי, זה הלכה. אם תהיה מדינת הלכה, יכול להיות שהחוק יאסור את זה, אבל זה לא... המינוח הוא מינוח מבלבל פה.
לא, אבל לא כל ההלכות אני מצטרף למשפט העברי. אבל אתה אומר פה שיש לקונה, למה שלא יאמצו את ההלכה?
את ההלכה, לא את המשפטים. אמרתי, אמרתי. זה לא משפט עברי.
זה יכול להיות חלק מהמשפט?
לא, המשפט הישראלי, לא העברי.
מה?
זה יפוך לחלק מהמשפט הישראלי, לא מהמשפט העברי. בדיוק, אז אני אומר, אבל זה בעייתי, כי זה מבלבל מאוד, הטיעונים מבלבלים בגלל זה. אז אני אומר, אני דווקא פה, זה סוג השאלות, סוג הבעיות שבהם אני כן בעד. אבל זה לא משפט עברי, זה הלכה. ואני אומר, ועכשיו אני מסייג את זה, שברמה העקרונית אני בעד לשלב, אבל עדיין, זה שהחתם סופר אומר את סברתו, שהרשב"א אומר את סברתו, גם אני יכול להגיד את סברתי.
זאת אומרת שאין הלכה.
מה?
זאת אומרת שאין הלכה במקרה.
נכון, אין הלכה בעניין הזה, כל אחד אומר את דעתו.
במקרה שיש הלכה.
אז לכן אני אומר, אם היה משהו שברור בחז"ל, או הייתה דרשה, או היה משהו מין ברור, קנוני, הוסכם, מחייב, בסדר, אז אני יכול להבין, וגם שם אגב אפשר לדון, כי אם באמת הקו הזה הוא קו פורמלי ולא קו מוסרי, אז אין לי עניין להיכנס לחוק. אם זה באמת מבטא עקרונות מוסר שהייתי רוצה שהם יהיו שם, אז כן. אבל אז אני יכול לשכנע אותם בזכות זה שזה מוסרי, לא בגלל שזה כתוב בשולחן ערוך. ואם זה כתוב בשולחן ערוך וזה לא מוסרי, אז זה לא יעזור שאני אגיד להם שזה כתוב בשולחן ערוך. אז ממה נפשך, מה אכפת לי אם זה כתוב בשולחן ערוך או לא? אבל בסופו של דבר אני צריך לדבר איתם על השאלה מה נכון לעשות ברמה המוסרית. ויכול שאני אזדהה עם הדברים היהודיים, ויכול גם שלא, דרך אגב. אבל אם כן, אז אני אנסה להילחם על זה לא כי זה משפט עברי, אלא כי זה מה שנכון מוסרית לעשות בחוק. כי אזרח המדינה, אני רוצה שהמדינה תתנהל באופן מוסרי.
משהו דתי לא מוסרי. משהו דתי לא מוסרי.
אז אני אומר...
אתה שמח שכן יש על גבוד או לא?
לא.
שדווקא לא יש על גבוד?
כן.
למה?
כיוון שאין לזה ערך אם אתה לא עושה את זה מתוך אמונה.
יש כאלה
שכן
עושים
את זה. שיעשו, אין בעיה, הם יעשו בכל מקרה.
אתה רוצה
בטח זה יפגע.
אבל אם זה טוב, אני לא מניסה.
לא, אני חושב, אם זה טוב, אז בסדר. אם זה מוסרי. אבל אם זה עניין הדתי, עניין דתי אין לו ערך, אלא אם כן אתה עושה את זה מתוך מודעות דתית, מתוך עיינות לציווי. טוב, אבל זה ויכוח אחר.
המוסרי, המוסרי.
בסדר, זה דיון אחר, אני לא אכנס לזה כאן. אני אומר ברמה, אני אומר עוד פעם, זה דוגמאות. אני רוצה לראות את העיקרון. טוב, מה עוד? פולמוס הגיור. יש לנו כבר עוד 5 דקות, ואני לא אספיק פה עוד כמה דברים, לא משנה, העיקרון ברור. פולמוס הגיור, גם שם, סביב הגיורים של הרב טרוקמן והרב שרמן, בדיוק דיברנו על זה לפני השיעור. כן, אז שם עוד פעם העולם נחלק לשניים. הרבנים הציוניים כמובן תומכים ברב טרוקמן, וכך צריך לגייר, והכל בסדר. הרבנים החרדיים מתנגדים לגיור, מתנגדים לרב טרוקמן, הוא כמובן רשע, וכל חברה ושעים, וכל הדין האלה לא שווים כלום. וזהו, זאת התמונה, מין התקדשות רבתי. בעצם אולי הזכרתי את הדוגמה הזאת, לא? אמרתי שהבאתי שם דוגמה שיש שם הרבה מאוד שאלות בלתי תלויות, זו דוגמה לקורלציות מדומות, הרבה מאוד שאלות בלתי תלויות, ואיכשהו הם התאגדו כולם, הציונים עונים על כולם בכן, החרדים עונים על כולם בלא. ומה עם אותם אלה שעונים על שאלה 1 בכן, על שאלה 2 בכן, על שאלה 3 בלא, שאלה 4 בכן, וכן הלאה, ומה... השאלות הן בלתי תלויות, למה זה צריך להיות ביחד? זו עוד פעם דוגמה לקורלציות מדומות. פוסט-ציונות. דוגמה הבאה. גם שמה. הציונים הנלווים כמובן מתנגדים לפוסט-ציונים ורוצים להרוג אותם. ההיסטוריונים הפוסט-ציונים. היום אסור להגיד רוצים להרוג אותם, רוצים לגנות אותם. לנטרל. לנטרל זה נהדר. רוצים לנטרל אותם, אוקיי? והאנטי-ציונים הם כמובן תומכים בזה. מה זאת אומרת? זה ברור, זה כך צריך להיות וכו'. עכשיו, ההיסטוריה הפוסט-ציונית זה לא בדיוק פוסט-ציונות. ההיסטוריה הפוסט-ציונית זה מנפצי המיתוסים ההיסטוריים. כן, נגיד טרומפלדור שקילל ברוסית במקום להגיד טוב למות בעד ארצנו, ושאנחנו כן גירשנו ערבים ולא היינו כאלה תיאורים כמו שחשבנו וכו'. זה הניפוץ המיתוסים הפוסט-ציוני. עכשיו, אתה יכול להיות ציוני נלהב...
ניפוץ המיתוסים הציוני.
כן. אתה יכול להיות ציוני נלהב, ועדיין להבין שזה נכון היסטורית, שטרומפלדור קילל ברוסית, ושאנחנו גירשנו ערבים, או הרגנו ערבים, או לא יודע בדיוק מה, זה כנראה גם נכון פה ושם. ועדיין אני ציוני נלהב, אני מאמין בצדקת הדרך, והכל נכון, ונכון, היו חריגות, מה קרה? למה העמדה האידיאולוגית שלי, הערכית שלי, נגזרת מהעובדות? מה היא קשורה לעובדות? את העובדות תבדוק בכלים היסטוריים, עד כמה שאפשר, לפעמים אי אפשר, אבל תנסה לבדוק עד כמה שאפשר טוב. תראה, מה היה או מה לא היה. יכול להיות שאני מחנך על המיתוס של טרומפלדור בצורה מופלאה, זה קוסם לי, אני רוצה לחנך את כל הילדים על המיתוס של טרומפלדור. ועדיין ברמה ההיסטורית אני אגיע למסקנה שזה לא היה לא נברא. ויש פה איזושהי סתירה, מה הבעיה? למה אין סקטור כזה באוכלוסייה? עוד פעם, קורלציות מדומות כאלה.
יש את הסיפורים שלא הייתה מלכות דוד בכלל, שהיא הייתה...
כל מיני דברים כאלה גם יכולים להיות. אני במאמר שכתבתי על זה, כל דבר כזה זה מאמר. במאמר שכתבתי על זה, הבאתי את ההשלכה לגבי אמונה במיתוסים דתיים, כמו מיתוסים ציוניים. והוויכוח בין הרשב"א לבין ידעיה הפניני, עם כתב החרם המפורסם בתשובת הרשב"א, שידעיה הפניני וחבורתו, זה התלמיד של בעל ההשלמה, והם פירשו את התורה בפירושים אלגוריים. כן, אברהם ושרה זה חומר וצורה וכל מיני דברים כאלה, כמו מלכות בית דוד נגיד, משנה אותו עיקרון. והרשב"א יוצא בשצף כסף, כתב חרם, לא, לכתור, לא ללמוד פילוסופיה עד גיל 25, כן, עד שעושים צבא עוד 4 שנות קבע ורק אז ללמוד פילוסופיה, והוא מאוד כעס על ידעיה הפניני. ולא הבנתי למה. מה הבעיה? אתה יכול להיות מחויב לכל הערכים שלומדים מאברהם ושרה בלי להאמין שהם באמת היו. אם זה רק מיתוס מחנך, מה הרע בזה?
שקר קדוש, לא?
אה, כן.
לא,
לא שקר קדוש, מיתוס קדוש.
לא,
זה לא שקר. אני לא מספר שהם היו. אני אספר לך סיפור, מה זה מיתולוגיה? במיתולוגיה אתה באמת מאמין שזה היה? ועדיין אני קורא סיפורי מיתולוגיה. אין לי ספק שזה לא היה.
לא, אתה מחנך על
פתאום. כן, בטח.
אבל אותו דבר אתה יכול להגיד
למדרש. יש שם דברים שראויים להכפיע, אז כן. לפעמים אני מחנך מה לא לעשות לאור המיתולוגיה. בסדר, אז מה? אבל בשביל זה אני צריך להאמין שנרקיס היה ונברא?
יש כל פירושים כאלה.
או פיגמליון, או ידעני.
הרי
שמראה
אחד בתונה, כתב אחד
בשם דוניס קמבל,
שהמשמעות היא לא... זה מטאפורה. אוקיי. והנאמנות המוחלטת שלה לישו.
בסדר גמור. זה אותו דבר, פרשנות מיתולוגית לטקסטים קנוני, פרשנות מיתית או מטאפורית. לטקסטים מיתיים. כן, הטקסטים כאלה לא מיתיים, אלא
קנוניים. אבל אתה יכול להגיד אותו דבר על המדרש.
מה?
על המדרש, אתה יכול להגיד בדיוק אותו טיעון.
זה ברור שזה ככה, מה?
מה?
מדרש ברור שזה
ככה. לך זה ברור, יש הרבה אנשים שיגידו לך...
זה כבר הרמב"ם כתב.
מה? רגע, גם על התורה?
זה כבר הרמב"ם כתב. לא, אני לא אומר, אני רק אומר שאין לי בעיה עם מי שאומר. אני נוטה לחשוב שכן היה משהו כזה, אבל אני לא יודע, לא עושים את הראש שלי על זה, אני לא... אין לי מושג.
כל דמי אחיך צועקים על האדמה, זה מטאפורה או שזה ממש היה ככה? מה נראה? זה פרט
היסטורי. אנחנו אומרים, ברמה הלוגית זה לא אמור להפריע לי, אין לי מושג מה באמת היה שם. לא צריך לגופו של עניין. בסדר, זה עוד פעם, אנחנו חוזרים כל הזמן. עכשיו, כל הקורלציות המדומות של ימין ושמאל למשל. שאם אתה ימני אז אתה אמור להתאכזר לפלסטינאים, להתנגד להסכם שלום, לתמוך בכל מלחמה שיוצאים אליה, בהתלהבות ולהגיד לא לעצור. אוקיי? ואם אתה שמאלי אז הפוך. אתה אמור לא לאפשר שום התאכזרות אפילו במקום שצריך, להתנגד לכל מלחמה שיוצאים אליה וכן הלאה. עכשיו זה אוסף של... כן, בדיוק. מה הקשר בכלל? אני יכול להיות נורא ימני ועדיין להתנגד למלחמות לא הגיוניות. ולהתנגד להתאכזרות במקום, בטח במקום שלא צריך אותה. למה צריך להיות אדיש להתאכזרות אם אני איש ימין? או להפך. למה אתה לא יכול להבין שיש לפעמים צורך אם אתה איש שמאל? אני אומר, זה קיצוני כמובן, יש כאלה שכן מבינים, אבל אני אומר, יש פה איזשהו שיח מסוים שהוא נורא בעייתי, הוא נורא דיכוטומי, והוא עוד פעם יוצר קורלציות מדומות. קורלציות בין כל מיני שאלות שאין קשר ביניהן. השאלות המוסריות יכול להיות שאני אהיה אלוף המתחשבים, יותר מכל אנשי השמאל בסבלם של פינאים חפים מפשע, ואני אקים ארגונים והכל כמו שיועז הנדל עשה לו מזמן בשביל להראות את העניין הזה, ויחד עם זה אני אהיה איש ימין קיצוני שאני מתנגד לכל פשרה ולכל החזרת שטח ולכל מה שאתם רוצים. מה, זה סותר במשהו? לא סותר כלום.
לוגית לא, אבל כדרך חיים נפשית, נפל לזה קשה.
לא, אני לא רואה למה, אני לא מבין למה. אני יכול לחיות עם שני הדברים בלי בעיה. בסדר? טוב, זה...